היום אני מארח את דוד שוקרון, שאני מכיר אותו מהעבודה בינינו, וגם הוא סוכרתי סוג אחד, ויש לו הרבה מה להגיד על איך להתאמן ולעשות ספורט, ואפילו הוא היה בטרק מטורף עכשיו, במונבלן, שאני ממש מתרגש לשמוע ממך, דוד, על זה.
תודה, תודה.
כן, אז, אבל אני שמח שאתה פה, מה איתך, דוד, מה קורה?
אז קודם כל, תודה רבה על האירוח. מאוד, כן. מאוד משמח אותי... להעביר איתך ועם כל הצופים את החוויה המדהימה הזו, בעיקר שאתה יודע, דיברנו על זה משהו כמו חודש וחצי, חודשיים לפני הנסיעה לטרק, ה-TMB, זה השם המדויק, TMB זה ה-Tour du Mont Blanc, כפי שאתם שומעים, אני צרפתי במקור.
היה קשה לשים לב.
כן, יש את המפתח. הטרק הוא מדהים, אני מאמין שאנחנו נדבר עליו קצת, איך התארגנתי, איך התאמנתי, ובעיקר באיזה טיפים נתת לי לטובת הטרק.
לא, אז אני ממש אשמח שבאמת נשתף את כל הסוכרתיים, אבל גם לא רק, אבל כל מי שרוצה לשמור על סוכר מאוזן בזמן פעילות גופנית, זה שאלות שעולות המון, ואתה גם בסדנה, אתה גם העלית את זה, וזה היה חשוב לי ש... איתך עשינו את זה, כי באמת אני חושב שזו הייתה הצלחה גדולה, אבל לפני שנגיע לטרק ולפני הכל אנחנו נדבר על זה כמובן, כן. אתה יכול בקצרה לספר קצת כמה זמן אתה סוכרתי ומה אתה עושה עכשיו, רמות איזון לפני, אחרי, איך אתה מרגיש?
אז בין 37, ממש אוטוטו 38, נשוי פלוס 4, סוכרתי סוג אחד מזה כמעט 3 שנים, מאוזן, מאוזן יופי, ברוך השם. H1C 5.5, זה ה-A1C שלי. בהתחלה, בתור התחלה, הייתי קצת, איך לומר, לקחתי את הסכרת כמשהו שהוא מאוד יגביל אותי בחיי היום-יום, ואז אפשר לומר שהייתי גם בתקופה יחסית מאוד קצרה בדיכאון כזה, ופשוט לקחתי את עצמי בידיים, איך אומרים, למדתי את כל מה שצריך על הסכרת ואיך להתאזן, והמשכתי בחיים, אתה יודע, בחיים היפים. אז כן, היו תקופות קלות יותר וקשות יותר, אבל בסופו של דבר אני מאוזן, ובאחד הימים אחד מהחברים שלי זרק לי, אולי נעשה ביחד את הסובב מומבלון. אז אני כצרפתי אמרתי, כן, למה לא, זה יכול להיות אפשרי, אבל... ואז התחלתי לחשוב, כאילו, רגע, איך זה יתאפשר, איך זה ייתכן, כאילו, מה, סוכרתי לסובב מומבלון שהוא טרק מאוד מאוד קשוח, אז איפשהו זה נכנס לי לראש והרבה מחשבות, והתחלתי קצת להקל את זה וללמוד איך כן ניתן עדיין לבצע את החלום, אפשר לומר. אז כן, אז, אני אשמח, אני אפרט קצת על הטרק עצמו כדי שיבינו כן, קצת מה מדובר.
הטרק... כן, לפני, קודם כל הטרק זה מדהים וברור שאנחנו, אני רוצה לשמוע על זה, אבל לפני זה בעצם בשלב הזה שאתה מתחיל לחשוב על הטרק והכל, אז אתה, הסוכר שלך מאוזן, או שאתה חושב שגם אתה אולי בסוג של ירח דבש, או באמת, איך אתה מתנהל בימים האלה?
הייתי בירח דבש בשנה הראשונה, וזה כאילו, זה היה איזושהי תקופה מסוימת. לפני שלקחתי את ההחלטה כן לצאת לטרק, הייתי מאוזן, אבל בעיקר לא ידעתי איך להתנהל ביום-יום, כאשר ואני מאמץ את הגוף מתחילת הבוקר, מתחילת היום, עד השעות המאוחרות של היום, שזה עד 5-6 בערב. לצורך העניין, הטרק מתחיל ממש, כאילו כל מסלול, כל יום הוא מתחיל מאוד מאוד מוקדם, וישר מוצאים את עצמנו כאילו במאמץ מאוד מאוד אינסטנטיבי, וזהו, זה דורש באמת ניהול החל מהרגעים הראשונים ביום, כן.
אבל בעצם תמיד היית בן אדם שמתאמן ועושה ספורט, גם לפני הסוכרת, גם אחרי האבחון?
אז לפני הסוכרת הייתי עושה קצת ספורט, ריצות, בריכות, שחייה וכל מיני. לפני הטרק, כלומר איך שנהייתי סוכרתי, הקפדתי יותר על הליכות למעשה ויותר ריצות, אבל לא יותר משעה, שעה וחצי כל אימון, פעם, פעמיים בשבוע, במקסימום, כאילו, לא יותר מזה. וכמובן, איך שנכנסתי ללימוד של אימונים לפני הטרק, אז התאמנתי יותר עם זה, נגיד, הליכות ממושכות, אם זה עליות מדרגות, אם זה אימוני מדרגות יותר, אם זה כל מיני מסעות עם משקל וטרקים קטנים פה בארץ. אז כן, אפשר לומר שהתארגנתי משהו כמו חצי שנה לפני כן, ובעיקר עם הטיפים שנתת לי לטובת אותם האימונים, שבכלל לא, הם אמנם בסיסים, אבל זה טיפים שלא בהכרח אנחנו חושבים עליהם, בעיקר כשאתה מאמץ את הגוף לטווח זמן שהוא ארוך מאוד, כן.
אז בעצם לפני זה, איך היית מתנהג לפני זה עם ספורט, ואיך התנהגת יותר בהכנה לטרק ובימים שכבר יותר הבנת איך להזן את הסוכר בזמן ספורט?
אז לפני כן מה שהייתי עושה זה פשוט, אני קודם כל, אני עם סנסור ומשאבה, אוקיי? לפני הטרק התאמנתי יותר על ריצות, אז הייתי מפחית את הבאזל ויוצא לריצה, יוצא לאימון כושר ומקפיד להסתכל מדי פעם, ואם הייתי מכניס את עצמי למצב של ירידת סוכר, אז פשוט עוצר, מעלה את הסוכר חזרה וממשיך הלאה. באחד המפגשים שהיה בינינו, זה שהמלצת פשוט להכיר את הזמן תגובה מהרגע שאני נופל להיפו, לרגע שאני בעצם חוזר להיות מאוזן, כדי שאני יוכל להיות שוב פעיל. ובעצם על זה התאמנתי הרבה לפני היציאה לטרק. פשוט ניסיתי כל מיני סירופים של גלוקוז למיניהם, כל מיני טבליות למיניהם, כדי שאני אוכל באמת להכיר את הגוף שלי במצב של איפואים. תוך כמה זמן אני יוצא מאיפו למצב רגיל, וכמה הטבליה הזו יודעת להעלות לי את הסוכר, האם אני צריך שתי טבליות, האם אני צריך לשתות סירופ אחר או אחר, לא משנה, או כזה או אחר. זה בעצם הייתה ההתעסקות יחסית הגדולה לפני הטרק באימונים. וכמובן כל דבר, מה שגם המלצת זה לרשום כל דבר, לרשום תחילת אימון במצב מאוזן X, אחרי 10 דקות רבע שעה באיזה מצב הייתי וכן הלאה, כן.
אז זה מאוד חשוב שאתה אומר, אני חושב לכל הסוכרתיים שמאזינים, או סוג 2, סוג 1, טרום, לא משנה ש... בעצם אנחנו לקראת אירוע כזה, הכי חשוב, וזה גם מה שתמיד היינו מדברים עליו, שאתה תדע על יבש מה לעשות, כדי שלא יקרו טעויות ברגע האמת, שבו אתה, יש לך גם עוד גורמים שמלחיצים אותך, זה יום תחרות, אתה רוצה להוכיח, יש לך שעה מסוימת, אז באמת זה מה שאמרנו, שתמיד נדמה כמה שיותר את הטרק עצמו, ואז אתה תגיע הכי מוכן, וזה חשוב, ואנחנו אומרים שאתה השתמשת בהרבה טבליות גלוקוז, וזה נכון, כי זה הכי צפוי בסוף, אני שמח כן. שזה באמת זה הצליח, ותכף אנחנו נדבר על הטרק עצמו, אבל כן. באמת בימים ההם של הטרק, וגם ביום יום לפני זה, אתה בעצם עושה תזונה דלה בפחמימה, נכון? מאז שככה דיברנו.
נכון. לפני הטרק אני מקפיד לכל דברים שהם מעט, לא הרבה, אבל לא הטרק, סליחה, לפני כל אימון, לפני ריצה או אימון מדרגות, אני מקפיד לאכול איזשהו משהו קטן שהוא בעיקר שומני, וכמובן כל התזונה שהיא דלת פחמימות מאוד מאוד תמכה ועזרה לכל התהליך. זה בעיקר נתן לי אפשרות לשמור על איזון שהוא בקו יחסית רציף. זהו בגדול, כן, התזונה היא מאוד מאוד חשובה פה, בעיקר שבטרק, אנחנו נדבר עליו תכף, אבל בעיקר בטרק, אין הרבה זמן, אין גם יותר מדי מה לאכול במהלך היום, חוץ מהרפיוז'ים שנמצאים בערים איפשהו, והם גם שם מוגבלים באספקות של אוכל וכל מיני דברים, אז הכל מחושב, הכל ממש הכל מחושב, גם במהלך היום-יום, ועצם זה שהכנסתי את עצמי לתזונה שהיא דלת פחמימות לפני הטרק, מאוד מאוד עזר ותמך להצלחה של הטרק, כן.
כן, ואתה אמרת, גם אנחנו יודעים את זה, שאתה ידעת באמת לחזות יותר טוב את הסוכר בדם, ולא היו הפתעות ככה, אבל זה באמת, בעניין אותי תכף לשמוע גם איך בזמן, כשהיית שם עם כל המיקום המרוחק והכל, איך באמת שומרים על התזונה הזאת, אבל בסדר, הכי חשוב, קודם כל שאתה מרגיש טוב, כן, מעבר ל... אנחנו מדברים על מספרים ועל תזונה, ואתה נראה טוב, אתה מבסוט, כאילו אתה יודע, זה...
כן,
זה, זה חשוב קודם כל.
כן, תודה, תודה. כן, היה מדהים.
זהו, זה הכי חשוב, אתה יודע, בסוף נהנית גם, זה נשמע כאילו אנחנו מדברים על זה כמו איזה משימה צבאית, אבל בסוף גם היה לך כיף, וזה טרק מדהים באמת, ומרוב שדיברנו על זה, עשית לי חשק שנה הבאה לטוס גם ולהשתתף שם.
חובה.
אז תספר קצת באמת על הטרק, בעצם כמה ימים זה, איזה, כמה קילומטרים אתה עובר כל יום, איפה זה, כמה זה מרוחק, כמה זה מסובך, לאנשים ככה שאולי הצטת עליהם את החשק.
כן, אז קודם כל כך על ה-TMB, נדבר קצת על ה-TMB כדי שיבינו מה זה הטרק הזה. טור דו מונבלן, הסובב מונבלן, המונבלן זה הר שהוא רכס הרים שבעצם נמצא בצרפת, יש לו חלק בצרפת, חלק באיטליה, והחלק הצפוני הוא בשוויץ. בעצם כל הטרק אני חוצה שלוש ארצות, צרפת, איטליה ושוויץ, ומסיים כמובן בצרפת. ההליכה היא נגד...
כמה קילומטרים זה?
זה סך הכל 170 קילומטרים, בסך הכל.
וואו.
הממוצע ביום הוא בין 15 קילומטרים, יכול להגיע גם ל-21 קילומטר ביום. ההליכה היא בממוצע משהו כמו בין 9 שעות ל-10 שעות ביום בערך, משהו כזה. היו ימים גם עם טיפה יותר, כי עצם זה שזה נמצא בערים, אז ההליכה בפני עצמה זה אתגר, אבל המזג האוויר הוא מאוד מאתגר. כל יום יש משהו כמו 1,000-1,200 מטר טיפוס, שזה מאוד מאוד משמעותי.
מאוד אינטנסיבי.
כן, מאוד אינטנסיבי ויחסית קשוח. הטרק הזה, עונת המטיילים בעצם היא בין יוני לספטמבר, כאשר התקופה הכי טובה והכי יפה בעיניי לטייל בה זה ביוני, כי אפשר ליהנות גם משלג, יש הליכה בשלג, גם ברוב הימים יש... כשמגיעים לנקודת גובה מסוים, אז אתה כבר הולך על השלג, שזה מאוד נחמד. קצת גשם פה ושם, והבחיחה שהיא באמת מאוד מאוד יפה שם באזור.
אבל אתה מתכוון למי שנוסע עצמאית, הוא באמת יכול ליהנות מהמקום הזה כמובן, ולעשות את זה תמיד, אבל את המסלול הזה, אבל הטריק שאתה עשית הוא קורה אחת לשנה, איך זה, המונבלן, איך קוראים לו? טריק מונבלן?
סובב מונבלן, TMB. אפשר לחפש באינטרנט, TMB, זה טור
מונבלן.
טור מונבלן, כן, טור מונבלן.
ובעצם אנשים באים מכל העולם, זה כמו כזה אירוע חד שנתי, כמו איזה מרתון כזה של המונבלן, רק יותר רבוע.
בדיוק, כל אחד בזמן החופשי שלו, יש רפיוז'ים בערים, זה כל מיני בקטעות כאלה שצריך כמובן לשריין הרבה מאוד זמן לפני, למעשה זה טרק שאני סגרתי שנה לפני כן, את האימונים האינסטנטיביים התחלתי משהו כמו חצי שנה לפני.
אבל לא מדובר באירוע. לא מדובר באירוע כמו מרתון שיש לו תאריך מסוים.
אז בתוך התקופה הזו יש את ה-UMTB, שזה המרתון סובב מונבלן, שהוא סופר קשוח. לך תדע, אולי באחד הימים יוצא לי גם להשתתף.
אולי בשנה הבאה.
זה מרתון שהוא מתבצע, אם אני זוכר נכון, ביומיים שלושה. זה משהו שהוא פסיכי לגמרי, עוד פעם, זה לא מרתון רגיל, זה כל מי שעולב לרוץ בערים, אתה כבר לא הולך עם משקולות, אז זה קורה גם בתאריכים הללו. ה-TMB, מה שאני עשיתי, זה לא תחרות, הוא לא מוגבל בזמן מסוים, מה שכן, אם אתה מתעכב במהלך היום, או מתברבר קצת במהלך היום, אז אתה עלול לא להגיע לרפיוש, ופה יכולה להיווצר איזושהי בעיה. ומהסיבה הזו, אני גם אציין שצירפתי יחד איתי במסע שני חברים ממש טובים, שהם גם התאמנו איתי חצי שנה לפני כן. הם לא סוקרטים, אבל הם, אפשר לומר, שולטים בכל החומר. כן, הם עברו הדרכה ברמה הכי גבוהה, כן, ברמה כזו שהם היו באים ושואלים מה רמת הסוכר, רגע דוד תעצור רגע שנייה, נראה לי שאתה צריך למדוד סוכר.
מדהים, אז זה באמת החלק הכי חשוב אולי לסוכרתיים שמאזינים, או כמובן גם מי שצופה ביוטיוב אז הוא יוכל לראות את התמונות שלך, אני שם אותם ברקע, גם עכשיו אני אעלה אותם של המסע, כן. של כל מה שצילמת בדרך, הערים, הנופים המטורפים, אז כן. זה גם נשים את זה ברקע, אבל באמת סוכרתיים שמאזינים, זה בטח מה שהכי מעניין, שאתה יודע, ערך בסוכר בדם הוא כל כך שברירי, אז בייחוד שאנחנו פתאום להיות במשרד כל היום, אנחנו הולכים לעלות כאלה מרחקים ענקים, כאלה גבהים וכאלה מרחקים כל יום, אז באמת, איך אתה ככה מצליח לשלוט עליו, בייחוד עם תזונה דלה בפחמות, שהוא עוד יותר עדין אפילו.
כן, ואני אציין עוד יותר, אני גם אוכל כשר, אז לאכול כשר באזור שם הוא בכלל סיפור. כמו שסיפרתי לך תומר, אני תכננתי כל דבר כבר מראש, הכנתי לעצמי גם כל מיני סקיות כאלה ששקלתי את הסקיות עליו לפני כן, אתן לך דוגמה קטנה של סקית שהכנסתי בפנים כל מיני אגוזים, שקדים, כל מיני צימוקים, מעט מהדברים שיוכלו טיפה להשאיר אותי קצת עם סוכר מאוזן. ושוב אני חוזר לטיפ המשמעותי שהיה עבורי, זה להכיר את הזמן הזה בין ההיפו לחזרה לאיזון. למה? כי כשהתחלתי את אותם הימים, שוב צריך להבין את הטרק עצמו, יש לך תיק של בין 10-12 קילו על הגב, אתה הולך עם מקלות, השביל הוא מאוד מאוד צר, לפעמים יש גשם, שלג, כמו שאמרתי, אתה צריך טיפה לטפס, אז בכל זמן, בכל רגע נתון, צריך להכיר, להקשיב לגוף בעצם, לדעת, להגיד רגע אני עוצר שנייה, ואני בודק את הסוכר. ומה שעשיתי, אחרי שידעתי תוך כמה זמן אני גם יורד להיפו, או תוך כמה זמן מאיפו אני חוזר לאיזון, אז פשוט הכנסתי לעצמי גבולות. אז ברגע שהייתי נגיד יורד מ-85, ידעתי שפה אני צריך טיפה להכניס עוד איזה קצת משהו, לשתות ממש לגימה מגלוקוז, או רבע תבליה או משהו כזה. ובזכות זה תמיד שמר על, הייתי בין 110, 125, כל היום, בסדר? שזה מטורף. היו לי בשבועיים, הטרק, אני פשוט לא ציינתי את זה מקודם, הטרק הוא שבועיים, סך הכל הוא שבועיים. השבועיים הללו היה לי רק שני איפואים, אחד בתחילת הדרך, ביום השני, ואחד ביום האחרון, ששניהם פשוט חוסר בדיקה, לא בדקתי בזמן הנכון, ירדתי להיפו ויחסית מאוד מהר חזרתי לאיזון, אבל שבועיים של הליכה שכל היום הייתי בין 90 ל-125, 120 ומשהו, שזה מדהים בעיניי, כן.
אני ממש שמח שזה נגמר ככה, וחוץ מזה שאתה נהנית וזה שזה הכי חשוב, אבל באמת אני חיכיתי שאתה תחזור, שאתה תגיד לי כבר, זהו, האימונים הצליחו, באמת, ככל שאתה יותר על יבש מצליח, ואתה מבין איך לתקן היפו, ואז יותר חשוב מלתקן, אתה גם מבין איך לחזות, בעצם לצפות מתי יהיה לך היפו, ואז אתה כבר הרבה יותר חכם, אז אתה יכול באמת לעשות, לקחת על עצמך כל אתגר גופני, כל עוד אתה מכיר את הגוף במצבים האלה.
נכון מאוד, כן. ככל שמתאמנים לפני כן ומכירים את הגוף, אני זוכר שתמיד אמרת, זה ניסוי ותהיה, ניסוי ותהיה, תנסו, תאכלו, תמדדו בבוקר ככה וזה, אני זוכר. וזה באמת נכון, כי באימונים שעשיתי לפני הטרק, פשוט ניסיתי כל מיני דברים, ועוד פעם, יחד עם החברים גם, כי לי היה מאוד חשוב, שהם גם ידעו לפעול במצב שאם חלילה קורה איזשהו משהו שהוא קריטי, אז שהם ידעו איך לפעול. אז כן, הניסוי וטעייה והמדידת סוכר, איפו וכמה זמן לחזור מאיפו לאיזון, או ההפך, איך לזהות ירידה משמעותית ולקראת איפו, זה דברים שמאוד מאוד מאוד עזרו לי, כן. כן.
מדהים, אז באמת, אם נצליח ככה לעזור לעוד סוכרתי שאפילו או מפחד לעשות ספורט או שהוא קצת כזה מתבלבל בדרך, אז בסוף זה באמת נהיה פשוט ברגע שאתה מבין את העקרונות האלה וככה לעבוד, אתה באמת מתייחס לזה כמו היפו, והיפו שאתה יכול לצפות אותו מראש, וזהו, זה כל התורה.
בדיוק. תחשוב שאתה מתחיל את היום ישר בטיפוס. אתה כבר מגיע לרמת גם דופק, אני תמיד עזרתי גם לבדוק דופק, ברגע שאני מגיע ל-150-160 דופק, אני גם באיזשהו שלב הצלחתי להבין שזה המצב שכבר הגוף שלי רוצה בעצם לנטרל את הסוכר ואז לרדת להיפו. אז היו הרבה מצבים שפתאום אני ידעתי להגיד שאני חייב להסדיר נשימה, אני חייב קצת לעצור, בלי שהכנסתי איזשהו משהו מתוק לפה, שזה גם משהו חשוב. זהו.
מעולה. וטוב, אתה גם עשית את הוספת באמת את החברים שיכירו אותך, שזה בכלל,
כן.
זה בכלל מדהים, אבל מעניין אותי דווקא מה שאמרת עכשיו, עם זה שאתה מתעורר, פתאום אתה עובר לאיזו שגרה שהיא אחרת לגמרי, בעצם רוב האנשים במשרד רגילים, אולי הם מתאמנים בערב, אולי קצת בבוקר, אבל לא ברמה שכל היום הוא סביב האימון, אז באמת, איך התמודדת עם סדר יום כזה שהוא נראה כמו שאתה מתאר, שאתה קם ישר לפעילות גופנית מאומצת, ואז איך אתה ככה נכנסת לעניינים, לקח לך זמן להבין את זה, מה... תסמונת את השחר גם יש, שהיא גם מאתגרת בבוקר עם להתחיל להתאמן ככה, אז באמת איך פתרת את זה?
נכון, אז באמת שלפני הטרק לא התאפשר לי לקום בבוקר בשש וחצי ולצאת לטרק שהוא מתמשך יום שלם, אבל הקפדנו להתאמן לפחות פעם בשבועיים, ימי שישי, קמים בחמש וחצי, ואז הולכים לאיזשהו מסלול פה בארץ, מסלולים של 5-6-7 שעות עם קצת משקל, ואז מתחילים להכיר את הגוף, איך בעצם הוא מתפקד במצבים של מאמץ רב, וגם עם, כמו שאמרת, תסמונת השחר בבוקר. בהתחלה זה דברים שאני פחות הכרתי, יש את התסמונת שהיא קיימת, נכון? תסמונת השחר כשאתה קם בבוקר ופתאום הסוכר מתחיל לעלות, שאתה כבר יודע לתפעל אותה כבן אדם רגיל שהולך לעבוד והכל בסדר. ויש לתפעל אותה כאשר ואתה יוצא לאימון, שזה גם איזשהו משהו. אז פשוט מה שאני באימונים, בעיקר באימונים, הייתי לוקח איזה פרוסת לחם קוסמין עם חמת בוטנים, וזה היה נותן לי קצת פוש, וגם איפשהו מחזיר אותי לאיזשהו איזון. וגם ככה לגבי הטרק עצמו, ברפיוז'ים, הרפיוז' זה בקטות כאלה גדולות שנמצאות בערים, יש להם הספקה של אוכל פעם בשבוע עם מסוק, אז יש להם את הלחמים שלהם, הם מופיעים כל מיני לחמים, ובוא נגיד ככה שהאוכל שם הוא לא ברמה גבוהה, אבל זה בעיקר על בסיס וגן, בעיקר וגן, כאילו הרבה ירקות. יש גם כאלה שעושות גם גבינות, אז בגדול בבקרים תמיד היה לי איזה פרוסת לחם עם חמה, כך כשהייתי מתחיל את הבוקר, אז הייתי קצת בבוסט של סוכר, אבל ישר אתה כבר מגיע לרמת איזון. מה שכן, לכל משתמשי המשאבות למיניהם, ביומיים שלושה הראשונים, מה שאמרתי זה שאני אפחית את הבאזה לפחות ב-50%, ומאוד מהר ראיתי שאני יורד, מגיע לירידות כאילו יחסית מאוד מאוד מהר. החל כבר מהיום השלישי, ממש בבוקר ניתקתי את הבאזה לגמרי, עד סוף הטרק. אז יש פה כאלה שיגידו שזה לא המלצה, אוקיי?
זאת אומרת, היית בלי אינסולין בכלל?
הייתי בלי אינסולין במהלך היום, אבל צד שני, כשעשיתי את זה, פחות הכנסתי דברים עם סוכר ומתוק במהלך היום. מה שכן, אלצתי את הגוף בסוף הטרק, כן לאכול כמה פחממות, כדי שיהיה לי אינסולין בגוף. שוב, כל אחד צריך להכיר, אני בכוונה אומר את זה, כל אחד צריך להכיר את הגוף שלו. את זה אני עשיתי כי התאמנתי הרבה לפני כן, ידעתי שאם אני אשאר עם בזל של 50%, אני כבר ציפיתי שאני אגיע לרמות סוכר יחסית נמוכות. אז ביום השלישי רביעי כבר החלטתי לגמרי להוריד את הבזל, ובסופו של דבר זה נתן לי איזון ממש בקו ישר. אני אוכל לשלוח לך גם אם תרצה את את הצילומים שלנו. כן
בשמחה, אבל בעצם אתה, אבל אתה כן היה לך אינסולין בגוף, כן הזרקת לאורך היום על ארוחות.
אז אם במהלך היום אכלתי משהו עם פחממות, בוודאי שהייתי מזריק, וגם כאן, כשהייתי מזריק, אז הייתי מזריק 50% פחות ממה שאני מזריק כחישוב רגיל. מהסיבה שכשאתה אוכל במהלך היום, אתה עוצר רבע שעה, מכניס איזה משהו לפה וממשיך. אז עדיין אתה, הגוף עדיין באפקט של מאמץ.
כן.
ואת זה אתה מרגיש כבר ביום השני, שלישי, שאתה מכניס אינסולין במצב רגיל, ואתה מבין שזה לא היה הדבר הנכון לעשות. אז
אתה, כל מה שזה עבד זה מעולה, אתה יודע, בסוף עושים באמת את מה שעובד, זה החוק, ואם זה עבד לך זה מעולה, אבל כן חשוב להגיד ש זו גישה קצת שאני לא תמיד יכול להתחבר אליה, בגלל שהגוף תמיד צריך אינסולין כל שנייה מהיום בעצם, ואני יודע שיצרני המשאבות הם בעצם אומרים הרבה פעמים תנתק, אם אתה נכנס למים תנתק, ואז אתה בלי אינסולין, אבל זה באמת, לך זה עבד, אבל צריך גם להיזהר פה מחמצת, כי אם אין אינסולין בכלל אפשר להגיע לחמצת, זה צריך להיות מודעים לזה. ואני יכול להגיד שכשאני טסתי גם לגלוש, אז פתאום משגרה שאני לא מתאמן כל כך הרבה מהבוקר עד אחרי צהריים להיות על הסנובורד, אז הורדתי את האינסולין בזריקות ל-20% מראש, ואז זה כן עבד, אבל זה באמת עניין של פיינטיונינג, וצריך ככה כל זמן להתאים. תמיד אפשר לשחק עם הבזלי, גם אם יש לך זריקות וגם עם משאבה. עם משאבה זה יותר קל, אתה יכול באמת לתכנת את זה גם לאורך היום, עם שינויים לאורך היום, זה יותר פשוט.
כן, אז זה באמת עוד איזה, קודם כל בשביל לחזור למה שאמרת, זה נכון, מאוד מאוד חשוב לא להשאיר את הגוף באינסולין, וזה משהו שאני לקחתי את זה בחשבון, ולכן בערבים כן לקחתי גם פחממות, ואכלתי פחממות, והכנסתי אינסולין בהתאם למה שאכלתי, וכמובן שבלילה הבזל פעל כמו שצריך. ואגב, אחת הסיבות גם שעשיתי את זה, זה שמאוד פחדתי שבלילות, אני פתאום אמצא את עצמי גם לאיזשהו איפו, כי אצלי לפחות, אחרי אימון של ריצה או של שחייה שממושך, אז פתאום אחרי איזה שעה או חצי שעה שאני מפסיק את האימון, אני מוצא את עצמי באיפו, זה יכול להיות גם ממשיך אחרי שעתיים, פתאום לחזור לאיפו. אז אני מאוד מאוד פחדתי, במיוחד ששוב, באותם המקומות, אתה ישן בכל מיני חדרים שהם, אתה יודע, משותפים עם כמה אנשים. יש הרבה דברים שיכולים להשפיע על הסוכר. יש את המזג האוויר. יש את לא דיברנו על הגובה גם. כשאתה מגיע לגובה שהוא מעל 2,000 מטר, אתה עדיין בסדר עם החמצן, אבל יש לך כבר אולי כאבי ראש, כן? וכל מיני דברים שיכולים קצת להשפיע. אז מהמעט שעות שאתה ישן בלילה, אני מאוד מאוד פחדתי שאני לא אצליח לישון בגלל הכניסה לאיפוים. אז זה היה חלק משכלול של כל ההתעסקות עם הבזל במהלך היום. שוב, מאוד 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 חשוב להתאמן לפני כן, להכיר את הגוף, וכמו שאמרת את זה בהרבה פעמים בסדנאות, ניסוי ותהייה, אין פה משחק בכלל. חייבים לנסות, חייבים להתאמן עם, בלי, ולאכול תוך כדי, לנסות כל מיני דברים, כן.
כן, זו מילת המפתח בסוכרת, בסוף אתה צריך לצאת למסע הזה של באמת לבדוק את עצמך, ואיך אתה מגיב לדברים, וכמו כמו שגם דיברנו על זה לפעמים, קוסמין זה לא, לא דווקא משהו שאני ממליץ להשתמש בו, גם בגלל הגלוטן, גם בגלל עוד דברים, אבל כן. אבל זה כן, לך זה עבד, כי זה בסוף, אני אומר מה שעובד, כי זה מנע ממך באמת ליפול להיפואים לאורך היום, אז אם זה עבד לך עם החמאת, פותנים והכל, אז, כן. אז אתה יודע, בסוף זה עבד, אז זה מה שחשוב, שזה באמת היה לך איזשהו כלי שהוא יהיה קאונטר לאינסולין, כדי שתוכל לעלות בחזרה.
בדיוק.
ובסדר, העיקר שנהנית באמת, ואני, אתה יודע, שמחתי ללוות את התהליך הזה, וגם עוד יותר לראות את התמונות, הרגשתי כאילו אני שם איתך, זהו, שנה הבאה אני כנראה תמצא אותי במונבלן גם.
בואי איתי, נעשה את זה ביחד. אולי נארגן קבוצה.
יאללה, באמת, נוציא מפה קבוצה, ברציני לגמרי.
המסר שהייתי רוצה גם שאנשים סוקרטים או לא סוקרטים בכלל יעשו לשמוע ממני, או לפחות להבין, זה שלא משנה גם אם יש את הסוכרת, אפשר עדיין לקיים דברים מדהימים בחיים, גם אם זה טרק מסוים, נסיעה, או אם זה יד מסוים בעבודה, או במשפחה, או בכל דבר אחר. ובאמת, אני חוזר למה שהתחלתי בהתחלה, זה שכשנודע לי שאני סוקרטי, אז נכנסתי לאיזשהו דיכאון יחסית מעט זמן למזלי, אבל אני שומע ורואה הרבה אנשים שהם לא מצליחים לצערי להתאזן, והם קצת נכנסים לדיכאון ולא יוצאים מזה, ואני חושב שדווקא כן ניתן להצליח וניתן להמשיך, והחיים מאוד יפים, ועובדה אפשר, כן, הכל אפשרי, הכל בראש.
זה המסר הכי חשוב, והתמונות שלך פה גם ברקע יראו את זה לכל מי שצופה ביוטיוב, ואני שמח שאמרת את זה. תמיד, קודם כל, אנחנו צריכים לדעת לשלוט בבעיה הזאת, זה לא בעיה, לדעת לשלוט במצב הזה, יותר מדויק, וברגע שאנחנו באמת מיישמים...
אפשר לחיות עם זה, אין שום בעיה.
אבל קודם אני חושב שצריך להבין מול מה אתה מתמודד, ושתהיה לך איזושהי דרך עבודה, ואחרי זה, כמו שאתה אומר, אפשר לעשות הכל, שום דבר לא צריך לעצור אותנו, מי שרוצה שיהיה גם ספורטאי מקצועי, כדורגלן בליגת האלופות, מה שבאמת מה שמתחשק, רק קודם להתאזן, לא... וזה גם משהו שדיברנו עליו הרבה בהתחלה, שפנית עליי, שאמרת, אני כבר רוצה להתאמן, וזה אמרתי, חכה, קודם בוא נצליח לשלוט במצב. כאילו, נשלוט, ואז אחרי זה אפשר להתאמן איך שרוצים, במה שרוצים.
כן.
אז אני שמח שזה המסר, ודוד, ממש שמחתי לדבר איתך.
תודה לך, תומר. תודה, תודה.
ואנחנו נהיה בקשר.
שיהיה בהצלחה לכולם. תודה, תומר. תודה.